שלום לכולם, אנחנו היום מתחילים את ספר שמות, פרשת שמות, ובעצם אנחנו מתחילים גם תקופה מאוד מיוחדת בשנה, תקופת השובבים. שובבים זה ראשי תיבות של ששת הפרשות, מעכשיו לששת השבועות הבאים, שמות וארא בו בשלח איתו משפטים, ובעצם השבועות האלה מהווים פתח רוחני, פתח ביסטי, קוסמי, איך שתקראו לזה, לשינוי והתפתחות אישית, ועל כך נאמר בהגדה של פסח, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. וזה נאמר על שני החלונות הרוחנים בעולמות העליונים, אחד מהם זה פסח עצמו, ליל הסדר, והשני זה אותם שישה שבועות שאנחנו מתחילים בהם היום. שבהם אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו אנחנו יוצאים ממצרים. צריך לזכור, הרעיון של יציאת מצרים הוא רעיון שהוא הרבה יותר עמוק מאשר עובדה היסטורית, כמו שאני חושב שרובנו יודעים. הרעיון של יציאת מצרים הוא רעיון ששינה את המציאות ההיסטורית של התרבות האנושית כולה. ההשפעה וההד של אותו אירוע של יציאת מצרים, הוא, ההשפעה היא כל כך עוצמתית, שהיא בעצם גומזת בתוכה את כל המונח בכלל של יציאה מעבדות לחירות של כל המין האנושי. הרעיון הזה בגלל זה הוא כל כך עוצמתי, שאם אנחנו מסתכלים על התרבות החומרנית, שהיא בעצם התרבות השלטת היום בעולם שלנו, אם תסתכלו על כמה מאמצים יש באקדמיה לבטל בכלל את העניין שהיה עניין של יציאת מצרים. בינינו, זה לא משנה מה באמת קרה. מה שמשנה זה הרעיון, שהרעיון הזה מניע עד היום את כל המין האנושי, במודע או לא במודע, אל בעצם התכלית הרצויה של כל אדם, והיא חירות מוחלטת ממצרים. ומה זה אומר מצרים? אז אנחנו, אם אנחנו קוראים, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ופה שואלים המקובלים, יש פה בעיה תחבירית. אנחנו אומרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שזה נאמר במבנה תחבירי של הווה מתמשך. את יעקב, איש וביתו באו. יש פה באותו פסוק שני מבנים שונים של זמן. אחד זה הווה מתמשך, משהו שקורה כל הזמן, הבאים מצרימה, כולל גם בהווה שלנו. את יעקב, איש וביתו באו. פה יש תזכורת של אירוע היסטורי שקרה בעבר, על מה בעצם אנחנו מתמקדים. הזוהר מסביר לנו כך, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, וכאן הזוהר מביא פסוק מספר דניאל, י"ב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והמשכילים, מה זה והמשכילים? קודם כל, הפסוק הזה זה דרך אגב גם הפסוק הראשון של הזוהר. וספר הזוהר נקרא על שם הפסוק הזה, כזוהר הרקיע. למה להביא עכשיו את הפסוק הראשון שמוזכר בזוהר, מספר דניאל י"ב? והתשובה היא, והמשכילים, מי אלו המשכילים, מסביר הזוהר? אילן אינון דמסתכי ברזה דחוכמתה. הם אותם המסתכלים בסוד החוכמה. כלומר, מוסיף בעל הסולם, אותם שהשיגו סוד החוכמה. כי חוכמה מכונה אור העיניים, והשגתה מכונה הסתכלות. מה זה יזהירו? הוקשה לו, למה לא כתוב יאירו? ואומר שפירושו שמאירים ומתנוצצים בזיבה של החוכמה העליונה. כי עצם חוכמה העליונה אינם יכולים להשיג. אי אפשר להשיג את החוכמה העליונה האמיתית, שזוהי השגה של הערה, הערה המקורית, האותנטית, הערה שמניעה את היקום כולו. מדוע אי אפשר? מכיוון שהאור האלוקי הראשוני, אין לנו יכולת השגה בו, כי איך שאומרים המקובלים, אומר בעל הסולם, מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. או בשפה קצת יותר פשוטה, מכיוון שאנחנו מדברים על אור עצמות הבורא, וכשאנחנו מדברים על השגה, שזה יכולת תפיסה, תפיסה של דמיון ושכל, הדמיון והשכל שלנו יכולים, מסוגלים, לשלוט אך ורק בעולם של גבולות והגדרות. אם אני משיג משהו, זה אומר שהגדרתי אותו עבורי. אבל המונח הגדרתי בא מגדר. וברגע שיש גדר, זה כבר לא עצמות האור האלוקי, זה כבר השתלשלות. ולכן מה שלא נשיג לו נדעהו בשם. אם אני לא יכול להשיג אותו, אני לא יכול לתאר אותו ולתת לו שם. זה יהיה מאוד חשוב להבנת המשך הפרשה. אז מה זה זיו? למה זה לא נקרא אור? למה זה נקרא זיו? או זוהר? שזיו חוכמה עליונה שנבחן רק לזוהר, ולא עצם אור החוכמה, על כן נאמר יזהירו ולא נאמר יאירו. כלומר, ברגע שאדם משיג את ההערה הרוחנית, זה כבר לא בחזקת אור והערה, זה כבר בחזקת זוהר וזיו. שמה ההבדל ביניהם? בואו נסתכל על זה כך. האם אנחנו כרגע, שאנחנו מסתכלים בחללו של החדר שבו אנחנו נמצאים, האם אנחנו רואים את תנועת קרני האור בחדר? לא. אין לנו שום השגה בזה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את האור החוזר מהקירות, מהחפצים בחדר וכן הלאה. זה נקרא זיו וזוהר, אור שהוא חוזר. אבל ברגע שהאור חוזר, זה כבר לא האור המקורי. אני מדבר רק עקרונות בסיסיים באופטיקה, במדע האור, הגשמי, בפיזיקה, ניוטון. היום שאנחנו יודעים כבר דברים שניוטון לא ידע, שבעצם הפוטונים של האור, של קרן האור המקורית שמגיע מהשמש או ממנורה או משהו כזה, הם פוגעים בעצם בפני השטח של איזשהו עצם גשמי, הם פוגעים באלקטרונים של האטומים שבפני השטח, עוברים אינטראקציה, ואז יש אור שחוזר. אבל האור שחוזר הוא כבר לא האור המקורי, הוא אור שעבר אינטראקציה עם פני השטח של החפצים, או כל דבר אחר ששייך כבר למסגרת של העולם הגשמי. ואנחנו לכן לא רואים, ניתן דוגמה, למשל, אם מי שראה איזה שהם צילומים מהירח, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש מצד אחד השמש זורחת, והאור מאוד מסמא עיניים כאשר הוא חוזר מחפצים, כלומר מהסלעים והחול שעל פני הירח. אבל השמיים חשוכים לחלוטין. מדוע השמיים חשוכים? כי אין לירח אטמוספירה. למה השמיים שלנו כחולים ביום שמש שאין זיהום אוויר? מכיוון שהאור שחוזר מהתערובת של גזים שנקראת האטמוספירה של כדור הארץ, מחזירה את האור בתדר של צבע כחול. ולכן אנחנו לא רואים את הכוכבים וכולי, אנחנו רואים את האור שחוזר כתוצאה מהאינטראקציה בין הקרניים של השמש לבין הגזים בחלל באטמוספירה של כדור הארץ. ולכן אנחנו רואים שמיים כחולים. וכאשר האור פוגע באיזשהו עצם אחר, הוא חוזר לעיניים לפי התכונה של העצם. ולכן עצם אחד יחזיר אור כחול, ועצם אחר אור חום, או ירוק, או צהוב, או אדום, או זהוב, או בכל הגוונים למיניהם שיש, ובלי עין הרע יש הרבה מאוד 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 גוונים. ולכן, אנחנו אין לנו השגה באור המקורי, יש לנו השגה רק באור שחוזר מאינטראקציה עם איזושהי מהות גשמית. באותה צורה, אין לנו השגה לגבי האור האלוקי הראשוני, יש לנו השגה אך ורק במדרגות השונות של הבריאה, או מדרגות השונות של ההשגה האנושית, ולכן הדרך שבה אנחנו משיגים את האור של הבורא, היא בעצם קובעת את המצב של ההתפתחות הרוחנית, האנושית, של כל אחד מאיתנו. כלומר, אנחנו לא תופסים, אין לנו שום יכולת לתפוס את בורא עולם, להשיג אותו, להבין אותו, אלא אנחנו בעצם רואים לפי חשיבה. החשיבה, או מה שנקרא השגה, תודעה, תפיסת עולם, מערכת אמונות, היא זאת שקובעת איך אנחנו חווים את הבורא ואת הבריאה. כלומר, איך שאנחנו תופסים את הבורא, אין לזה שום קשר למי שהבורא הוא, מה שנאמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אלא התפיסה שלנו וההשגה שלנו היא זאת שקובעת איך נראה הבורא. כלומר, אנשים עצבניים וחסרי תקווה, אם הם מאמינים בבורא עולם, או שהם כועסים עליו, הם רואים אלוקות או אלוהות שהיא נקמנית, לא אוהדת, שוללת, מתנקמת, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם, אם אני רוצה לדעת מי האדם שמולי, אני יכול לשאול אותו איך אתה תופס את הבורא. ומה שהוא יגיד לנו על הבורא, שהוא איך שהוא תופס אותו, זה בעצם מי שהבן אדם. כי כך הוא תופס את המציאות שלו. כי עצם זה שאני מסתכל על עצם שהוא בצבע אדום, זה מראה על העצם, לא על המקור של האור. בעיקר אם המקור של האור, הוא משדר ספקטרום די רחב של קרינה. נניח, תאורה, רוב התאורה שאנחנו מכירים, היא בספקטרום די רחב, כי אז אנחנו יכולים לראות את הצבעים, את רוב הצבעים שנמצאים מולנו. למשל, מה שידוע, אף פעם לא שמים במסעדה אור פלורוסנט. מדוע? כי אור פלורוסנט הלבן הוא בדרך כלל מוגבל מבחינת התדרים שהוא משדר, ואותם תדרים של אדום וצהוב וכן הלאה, שהתדרים האלה מביאים לנו טעם של אוכל שהוא מבושל או אפוי או צלוי וכן הלאה, אור של פלורסנט לבן הרגיל לא חסר לו את הגלים האלה, ולכן באור של פלורסנט אוכל לא ייראה כל כך מעורר תאבון, ושום דבר לא ייראה טוב, הכל ייראה יבש וחסר חיים. כלומר, הצבע של התאורה יכול להשפיע, אבל ברוב המקומות, בעיקר נניח באור שמש, אז בעצם הצבע, מי שקובע את הצבע זה הגוף שמחזיר את הצבע לעין שלנו, לא האור המקורי. בעיקר שאנחנו מבינים שהנתינה של בורא עולם, כלומר אם אנחנו מדברים על אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שהוא בעצם הבורא של המונותאיזם האברהמי, שהוא בעצם אין סוף של אור ואנרגיה, ללא שום משוא פנים כלפי שום בריאה, והנתינה שלו היא מושלמת בכל מצב שהוא, והיא קבועה, ולכן זה נקרא אין סוף. כי אם יש לו מדרגות של הארה, זה כבר לא סוף, זה לא אין סוף, זה כבר גבול, זה כבר לא הבורא, שאותו אנחנו, שאליו אנחנו רוצים להתפלל. עכשיו, מה זה אומר בעצם עבורנו? ובעצם מה העניין של ימי השובבים ויציאת מצרים לגבי הסיפור שסיפרתי עכשיו, או הלימוד שלימדתי עכשיו? והתשובה היא כזאת, בא אלינו רבי חיים ויטל. ורבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של האריז"ל, שהוא בעצם היחיד שבעצם הורשה וקיבל רשות להביא בצורה הכי אותנטית את תורת האריז"ל, והוא אומר כך, כשאנחנו מדברים על ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אנחנו מדברים בלשון רמז, ובואו ניכנס לזה בצורה של קצת יותר פשוטה, במקום מיסטית, צורה יותר ברורה. למה מדובר על שמות בני ישראל הבאים מצרימה? אנחנו מדברים על תהליך שממשיך להתקיים כל ימי קיומה של האנושות. כאשר נולד אדם, נולד הגוף וכוחות הנשמה נכנסים בהדרגה לתוך הגוף. היחס שבין כוחות הנשמה לבין הגוף, זה מתבטא בפסוק על ידי בני ישראל, אלו הם כוחות הנשמה, מצרים, אלו הם כוחות הגוף. בני ישראל, הכוונה, התולדות של ישראל העליון, כלומר, העולם הרוחני העליון, מצרים, מהשורש מם צדיק ריש, עד היום, גם מצרים בערבית, זה אל מסר, שזה השורש של המילה מצרים, זה מם צדיק ריש, מיצר, מקום צר, לוחץ. כלומר, הגוף הוא הכלא שלתוכו נכנסים כוחות הנשמה. עכשיו, למה זה הבאים מצרימה? מכיוון שכוחות הנשמה נכנסים באופן בלתי פוסק. תינוק שהוא נולד, כבר הכוחות מתחילים להיכנס ברגע הלידה, ולכן תינוק זכר, מחכים 7 ימים עד ברית המילה, מכיוון שמחכים שכוחות הנשמה ייכנסו עד לרמה בסיסית ראשונית, וזה קורה רק אחרי 7 ימים. ולכן, רק ביום השמיני, לא יום קודם, ולא אחרי כן, זה הזמן של ברית המילה. כאשר כוחות הנשמה נכנסו לילד, ברמה הקריטית, ליצור את מה שנקרא הברית עם הייעוד, ברית הייעוד והחזון. ולכן, אנחנו מדברים פה על תהליך, וזה לא נגמר, מכיוון שברגע שהילד נולד וכבר שעושים לו ברית, עדיין לא מחייבים אותו בהנחת תפילין. מדוע? כי כוחות הנשמה ממשיכים להיכנס עם הגדילה של הגוף הגשמי, מצרים, גם הולך וגדל תהליך כניסת חלקי הנשמה. כאשר מגיע יום ההולדת ה-13 או 12 אצל בנות, יום ההולדת ה-12 של בנות, באותו יום יש איזו כניסה של מדרגה, השלמה של כניסה של מדרגה ראשונית, ומתחילה כניסה של המדרגה הבאה, שהיא המדרגה הרוחנית האמיתית. ולכן עד גיל בר או בת מצווה זה נפש, שזו מדרגה יותר נמוכה, מגיל בר בת מצווה זוהי מדרגת הרוח. מה ההבדל בין הנפש לרוח? הבדל בין שמיים לארץ. הנפש זו אותה מדרגה שקיימת גם אצל בהמות, לבני אדם היא קצת יותר מפותחת, ויחד איתה יש גם נפש שכלית שמסמלת סקרנות לידע שאין לו, ביטוי גשמי מיידי. כלומר, ידע שאם אני אשיג אותו, זה לא בהכרח ייתן לי סוכריות, או למרות שבגיל הזה משחדים את הילדים. תלמד כך וכך פרקים בתהילים, תקבל כך וכך סוכריות. תצליח במבחן, תקבל איזשהו צעצוע או משחק, או מנוי לאיזושהי אפליקציה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, ההצטיינות היא רק כדי לקבל איזשהו שוחד במסגרת של הצרכים הבהמיים הנמוכים, גירויים של הילד. מגיל בר בת מצווה מתחילה להיכנס הרוח. הרוח זה כבר סיפור אחר. הרוח זה כבר כוחות הנשמה ברמה שדוחקת ודוחפת את הגוף להתעלות מעל עצמו. כלומר להתחבר למציאות שהיא הרבה יותר גדולה מהגוף, הצרכים והרגשות שלו. בעצם להתחבר לייעוד הגדול שלו, זה רוח. זה מתחיל מיום הבר מצווה. ברגע שמתחילה רוח להיכנס, אור בשפת הזוהר גם היצר הטוב, כאשר עד עכשיו היה רק היצר הרע, כלומר, רע, ראשי תיבות רצון עצמי, שזה בעצם אני פה כדי להשיג, למלא את האינטרסים האישיים שלי. יכול להיות שאני אהיה בן אדם מוסרי ומנומס כל זמן שזה הולך עם האינטרסים האישיים שלי. אבל אם זה לא הולך עם האינטרסים האישיים שלי, לא תהיה לי בעיה לפרוק את עול הנימוסים והמוסריות. למה? כי זה לא, כבר לא אינטרס. רוב בני אדם, לצערנו הרב, נשארים בשלב הזה מילדות ועד זקנה. כשנכנס הרוח, זה די קשה לילד. זה מכניס אותו ל7 שנים מסוכנות, מגיל 13 עד גיל 20, אצל בנות זה 8 שנים, קצת פחות מסוכן אצל בנות, אצל בנים הרבה יותר מסוכן. מדוע? אם הייתם פעם או ראיתם מופע רודאו, שבו פער צעיר שאף פעם לא עלה עליו עול, ומישהו מנסה לרכב עליו. העוצמה של ההתמרדות היא אדירה. מה פתאום מישהו מנסה לרכב עליי? כאשר הרוח מתחילה להיכנס, והתת מודע של הנפש הבהמית של הנער או הנערה, מתחיל להרגיש שמישהו מנסה להשתלט עליו מבפנים. וזה מוביל להתמרדות עצבנית קשה וכועסת. בהרבה מקרים, מדוע? מכיוון שמי הולך לשלוט עליי? לכן, מן הראוי לפני גיל בר בת מצווה, ללמוד הרבה תורה, כדי להכין את הילד לקראת הימים הקשים האלה, כדי שהוא יבין מי בעצם מעצבן אותך? מי מרגיז אותך? מי מכעיס אותך? זה לא ההורים שלך, זה לא הסבים שלך, זה לא החברים, זה לא המורים, זה לא השכנים, ולא... זה אף אחד. מי שמעצבן אותך זה המאבק הפנימי בין האני האמיתי של הנשמה לבין האני המזויף של הגוף. למה מזויף? מכיוון שהרצונות של הגוף לא מתאימים לאינטרס של הנשמה. הגוף הוא פסד ונפסד. כלומר, כמה זמן יש לי את הגוף? כמה שנים? יחסית להיסטוריה של המין האנושי? 70 שנה, 80, היום הממוצע כבר בארץ כבר מתחיל לעלות על 80 לכל מיני מקומות, עדיין זה כלום. הנשמה היא נצחית. למי אני מזדהה? עם בני ישראל הבאים מצרימה או עם מצרים עצמה? לכן יש אנשים היום שמנסים לעלות כל איזה נרטיב שמה עשינו למצרים ואיך פגענו בהם וצריכים להתנצל ולפצות אותם גם הרבה, וגם המצרים עצמם מתחילים לדבר. מדי פעם היו כבר ניסיונות כאלה בעבר שניסו לתבוע את עם ישראל על כל מה שהוצאנו ממצרים, ואז יצאו בני ישראל וטבעו את המצרים על 300 שנה של עבדות וכן הלאה. זה לא נגמר טוב למצרים. אז אנחנו בעצם מבינים שהסיפור של יציאת מצרים הוא הסיפור שכולנו יום יום. כולנו חווים את התהליך של הנשמה שכוחותיה הולכים וגדלים ונכנסים לתוך הגוף, והיא צריכה להתמודד עם המיצרים, עם המצרים, עם המוגבלות של הגוף והשכל. מדוע? מדוע צריכים? מדוע היה צריך לרדת למצרים? ועל כך קיבלנו את התשובה ודיברנו על זה בעבר הרבה פעמים. כאשר אברהם אבינו בברית בין המטרים אומר לבורא עולם, במה אדע כי יירשנה? מה ההבטחה שבניי צאצאיי ירשו את הארץ? עליי אני יודע. כדי להגיע לפה, לארץ ישראל, לארץ הקודש, לחוות אותה, להתחבר אל הקדושה שבה, ולהתעלות למדרגות שהיא מספקת, אני הייתי צריך לשלם מחיר כבד. הייתי צריך לעמוד על שלי ועל החזון שלי ועל האמת שלי מול מלך אור כשדים, שזרק אותי בתמורה אל הכבשן. בנס יצאתי בחיים, אבל איבדתי את הבתים שלי, את החסכונות שלי, ונאלצתי ללכת לחרן. גם בחרן, כשהתיישבתי שם, אחרי שסוף סוף התיישבתי בחרן, קיבלתי את המסר, תעזוב את הכל ולך לארץ כנען. עזבתי את הכל. המחיר, והגעתי לארץ כנען, ואני נע ונד בארץ. אני יודע שכדי להתחבר לקדושה של ארץ ישראל, לקדושה שהיא בעצם קדושת הנשמה, הקדושה של הנשמה של הבריאה, שאליה אפשר להתחבר לארץ ישראל, ולכן מיליארדים של אנשים מכירים בכך שארץ ישראל היא מקום של קדושה אוניברסלית, לא פרסונלית, אוניברסלית. אבל אברהם אבינו היה הראשון שהכיר בזה. הוא אמר, אני שילמתי את המחיר. להגיע לדברים מהסוג הזה רק במחיר מלא. במה אדע כי ירשנה, הילדים שיוולדו לי, הם ייוולדו לתוך זה. איך הם יקנו את הזכות על הארץ הזאת? עונה לו בורא עולם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינום 400 שנה. אחרי כן יוציא אותם בייחוש גדול. כלומר, מה שגם אמרנו בפרשת ויחי, כאשר אנחנו רוצים להגיע לקניין של מדרגות, של הישגים, בעולם האמיתי הרוחני, גם בעולם הגשמי דרך אגב, הישגים בני קיימא, עלינו לשלם מחיר גדול, ועלינו לשלם את המחיר בהכרה, בהבנה, בידיעה, ובתודעה. היינו חייבים לרדת למצרים, למקום של הצער, של הטומאה, של הכישוף של המצרים. כל זה כדי לצאת משם ברכוש גדול. ואיזה רכוש גדול? של ניצוצות של קדושה עצומים, שהיו כלואים בכלא הענק הזה שנקרא מצרים. רק כך יכולנו לזכות בשני דברים, בתורה ובארץ הקודש. בלי זה לא היה, יש מחיר. לכן גם המדרש אומר, מכיוון שבמשפחת אברהם, הרי אברהם קיבל את הנבואה הזאת, ישמעאל עבר לגור בערב, הוא לא רצה 400 שנה בארץ לא להם, הוא לא רצה לשלם את המחיר, ולכן הוא ישר בערב, והוא לא נקרא, כמו שאנחנו רואים בהמשך, בני בכורי ישראל, לא ישמעאל ולא עשיו, שעבר לארץ אדום, מעבר לים המלח ודרומה לארץ ישראל. כל זה קרה בכוונה, רק בני ישראל היו מוכנים לעמוד בנעשה ונשמע, כדי להמשיך את החזון של החירות האנושית. ומה אומר החזון של החירות האנושית? קודם כל, מחויבות מוחלטת למלחמה בעמלק. עמלק במצרים. כלומר, עמלק, מצרים, עשיו, כל אלה שמות של מדרגות שונות שבעצם אותו מצרים, אותה קופסה, אותו כלא של תודעה, שכל מה שאנחנו כלואים בתוכה, איך אנחנו נתפוס את הבריאה, איך המצרים תפסו את הבריאה, איך עובדי האלילים תפסו את הבריאה. הם תפסו את הבריאה בכך שמי ששולט ביקום, אלו הם אלוהויות, מה שנקרא אלילים, שהן חסרות רחמים, לא אכפת להם מהמין האנושי, צריך לשחד אותם, להקריב עבורם, צריך להפיס את דעתם ולפצות אותם ולשחד אותם כל הזמן, מכיוון שממש הם לא אוהבים אותנו. ואנחנו, מה לעשות? גורלנו מר, מר עלינו, ואנחנו צריכים כל הזמן לתת להם את המקום, להם ולשלוחיהם על האדמות, שזה האליטה של אותה, של כל הארץ. כל אליטה הציגה את עצמה כשלוחיה של חבורת האלים ששלטה באותו אזור. כדי להיות במקום כזה שאתה מאמין האלוהות ששולטת בעולמך היא נקמנית, היא קשה, היא לא סובלת, היא עסוקה בעצמה בלבד. זה אנחנו רואים מכל המיתולוגיות של מסופוטמיה ושל מצרים ושל העולם הכנעני, פיניקי, ואם זה של, אחר כך יותר מאוחר הכרנו להכיר, את העולם האלילי של פרס ושל יוון ורומא וכן הלאה וכן הלאה. הכל עובד על אותו רעיון. בני תמותה הם חסרי זכות לשום דבר. לא לאושר, לא לרכוש, לא לשום דבר. ולכן, האליטה שמייצגת את האלילים זכאית לשעבד אותם כרצונה. אבל אם אתה עבד באופן חוקי, אתה עוד יותר משועבד, אין לך שום זכויות בכלל, אתה רכוש. אתה בעצם יש לך זכויות של בעל חיים. השיעבוד הזה, שהוא קשה מנשוא, כלומר, אתה לא מאמין, כי בעצם התיאולוגיה, הדת שגדלת לתוכה, אומרת שאתה כלום, עפר ואפר, אין לך שום זכות. ואם יש לך משהו טוב ומוצלח, והצלחת לחדש איזשהו דבר מה, האלים ישר יקנאו בך ויקחו לך את זה. וקרוב לוודאי שגם האליטה השלטת תיקח לך. גם את הקרדיט, גם את הרווח, גם את הבעלות לכל מה שעשית מעבר לבינוני ולנמוך. האם המלחמה הזאת הסתיימה? ברור שלא. על ידי כל מיני שיטות של אידיאולוגיות שנוצרו על ידי אליטות שולטות, עדיין אנחנו לא מאמינים לגמרי בזכות שלנו לחירות אמיתית. חירות, איך אני יודע שאדם הוא בעל תודעה של חירות אמיתית, שהוא באמת ובתמים יצא ממצרים הפרטי שלו, ולכל אחד, אז בעצם זה שהאדם מאמין במלוא האמונה, בשלמות, שהוא לא אמור לסבול, הוא לא אמור להיות נשלט, לא על ידי התמכרויות, לא לאוכל, סמים, אלכוהול, מוסכמות של חברה וכן הלאה. ברגע שאדם מאמין שהתודעה שלו חייבת להיות ממוקדת בדבר אחד, עצם זה שנבראתי לחוות עושר אלוקי מעל החומר, מעל ההיגיון, רק כשאני מגיע לאותו מקום ואני מחויב וממוקד במטרה הזאת, רק אז זה אומר שנגאלתי מעבדות. ומכיוון שרובנו עדיין לא הגענו לשם, אנחנו לא מאמינים לא באושר ולא באהבה. כלומר, שאדם אומר, ואהבת לך כמוך, האם באמת אתה אוהב את עצמך? האם באמת אתה מאמין שמגיע לך כל הטוב שבעולם, כי לשם כך נבראת, ולא לשום סיבה אחרת. ואם אתה מאמין בזה ואתה עובד על זה, יש לך יכולת להתחיל את התהליך, שהתהליך הזה מתואר בששת השבועות של ימי השובבים, שבהם אנחנו יכולים להתעלות מעל מעשי או תודעת השובבות. עצם זה שלא לקחת ברצינות את הגורל, את החיים, את מה שקורה לנו בכל רגע, ולעשות מזה שטויות. כשאנחנו עושים מזה שטויות, נאמר, וכל בוזי יקלו. ברגע שאדם מקל ראש בכוחות שמניעים את הבריאה, לא לחינם זה אותו שורש של כללה. הכללה היא תולדה של הקלת הראש. ברגע שאדם לא מתייחס ברצינות הראויה ובכבוד הראוי לכוחות שמניעים את הבריאה, ברור שעתידו יהיה בכללה. מדוע כללה? כשאתה לא מבין את הכוחות שמניעים את היקום ולא את הכוחות שמניעים את החיים שלך, איך תראה ברכה? רק כללה. כלומר, אדם לא מוכן ללמוד מהם חוקי התנועה. אוקיי? אז הוא קונה רכב, הוא נותן למישהו עם רישיון לקנות את הרכב, ואז הוא נכנס לרכב ומתחיל לנהוג. מה יקרה? שאתה לא יודע את החוקים ואתה לא מחויב לחוקים. כמה זמן? כמה זמן תוכל להמשיך לנהוג עד שתהיה תאונה? עד שאתה תעצר. פשוט מאוד. זה נקרא וכל בוזי יקלו. שהקלת הראש בחוקים ובמטרות של הבריאה היא הקללה הכי גדולה. אז בואו נמשיך עם העיקרון שלנו. אז באמת, ממשיך רבי חיים ויטל ומסביר לנו, וישימו עליו משרי מיסים, כלומר בני ישראל יורדים מצרימה, פרעה רוצה לשלוט בבני ישראל, פרעה מייצג את מה? פרה. שוב, תודעה של הגוף, העורף, זה אותיות פרעה. והוא מפחד, הוא מפחד שכאשר, הוא מפחד שהכוחות של הנשמה ילכו ויתגברו עד שהם ישתלטו על הגוף. ולכן כדי שהם לא ישתלטו על הגוף, הוא יעשה הכל כדי לשעבד אותם, לכלוא אותם ולהגביל אותם. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רמסס. מסביר לנו רבי חיים ויטל, מה זה פיתום? זה שתי מילים שהותחו יחד, פי תהום. אצל הרבה אנשים, העבדות שלהם היא שהפה שלהם זה התהום. בעיקר היום אפשר להגיד שהמין האנושי הגיע, או האליטה השלטת של המין האנושי, הצליחה לשכלל את הרעיון לאידיאולוגיה אדירה. ושזה בעצם לייצר מאכלים שבמהות שלהם, בהרכב הכימי שלהם, הם מיועדים לעורר התמכרות. כל החומרים שיש במשקאות התוססים, במאכלים של הייצור ההמוני, של האוכל המהיר, כל הדברים האלה שאנחנו מסתכלים על מה מכילים אותם מוצרים, הם מכילים כמויות אדירות של חומרים או מלאכותיים שנועדו לעורר את התשוקה אצל האדם, כמויות אדירות של סוכר לבן או קמח חיטה, שהוא גם כן לא מיועד לצריכה אנושית. ברקע שלי לפני הרבה הרבה שנים הייתי גנטיקאי של חיטה. החיטה בעיקר, וכשל היום בכלל, עברה כל כך הרבה הנדסה גנטית כדי לשמש את החקלאי, את האחסון, את המאפייה, את האופה, לא את המטאבוליזם האנושי. לא, אנחנו לא אמורים להקל את הדברים האלה, אבל יש בקמח הרבה חומרים, בעיקר הגלוטן, שמעורר התמכרות. ולכן פי תהום זה בדיוק זה. שאותם מוצרים מתוכנתים על ידי חברות המזון הרב-לאומיות, הם מתוכנתים להשאיר אותך רעב, כך שכמה שלא תאכל או תשתה, תמיד תהיה יותר רעב ויותר צמא. כדי שתמשיך להיות, תצרוך מעל ומעבר למה שאתה הגוף שלך באמת צריך. ואלו לא דברים שהגוף שלך צריך. ומה זה רמסס? רמסס. מסס זה מערכת העיכול. כלומר, כמה שאתה בולע ומעכל, ככה אתה יותר רעב. לא במקרה שאנחנו מסתכלים עליו, על השיא העולמי בהיסטוריה האנושית של השמנת יתר. זה לא רק השמנת יתר, זה חולשה של הגוף. וכתוצאה מכך, וזה כבר היו הרבה ניסיונות מדעיים, אנשים מכורים. וזה בעצם המצרים. אתה כלו בהתמכרויות, סיגריות, משקאות מתוקים, מאכלים שבעצם מורכבים מכל כך הרבה חומרים כימיקליים שנועדו לייצר התמכרות ועוד. ולכן, אחד הסימפטומים, כמו שאמרנו, השמנת יתר, וזה ממשיך אחר כך בחוסר איזון של המערכת של הגוף. דוגמה הכי פשוטה, סכרת, שהיא תולדה של אוכל לא מאוזן, וכן הלאה, מחלות רבות אחרות, אם זה דלקות מעיים, מחלות קרון, וכן הלאה, הרבה מאוד מחלות קרוניות, הם תוצאה ישירה של ההתמכרות למאכלים שיש לנו. ואז נכנסים פה, שוב, חברות התרופות הגדולות, שהתפקיד שלהם זה לא לרפא אותנו, אלא להחזיק אותנו בחיים כמה שיותר זמן כחולה כרוני, כי זה אומר שאנחנו נצרוך את התרופות שלהם בעצם מה המטרה של חברה גדולה? זה לשמר לקוחות. אם הם ירפאו אותי, אז איבדת לקוח. אם יחזיק אותך בחיים כחולה כרוני הרבה הרבה עשרות של שנים, זוהי תעשייה ענק, שכל המהות שלה זה לתחזק את המחלה. אנחנו היום, בדור שלנו, מצרים הגיעה לרמות תחכום מדעי גאוני, ורוב המין האנושי יושב לו בערי מסכנות. כי ההשפעה של אותם מאכלים ממכרים והתרופות למיניהם, השפעה על המצב רוח האנושי, היא נוראית. ואז צריך גם תרופות נגד דיכאון. ואין לזה סוף. וכל תרופה יש לה תופעות לוואי שצריכות תרופות תוספות. בקיצור, אתה הופך להיות פרה חולבת לכל חברות הענק, שבעצם אתה צורך את המוצרים שלהם כמצב של התמכרות ללא סייג. לכן, חלק ראשוני מהמצעד או הצעדה לחירות של כל אדם, זה קודם כל להיות מודע להתמכרות ולשעבוד, קודם כל מבחינה של מזון ותרופות. הרבה אנשים מתחילים את הצעדה הרוחנית שלהם במלחמה נגד ההתמכרויות האלה. ואחרי שהם מצליחים לנצח בתחום הזה, אז הם מתחילים לגלות שיש עולם הרבה יותר גבוה. העולם הרוחני של הערות רוחניות, של השגות רוחניות, של לימוד ומדיטציה וכן הלאה, שאחרי שהשתחררתי מההתמכרויות שלי, בגשמיות, למאכלים וכן הלאה, אני יכול להגיע לטוהר חשיבה שמאפשר לי את המהלך לעולמות הרוחניים העליונים. פה אנחנו נכנסים כבר לשלב הבא. ופה אנחנו רואים את זה בלידה של משה. משה נולד בתקופה נוראית שכל הבן הילוד, היהור אז תשליחו, פשוט יש פה רצח של אלפים אלפים של תינוקות יהודים, עבריים. ואז כתוב, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן. סיפור מאוד מוזר. משה, הגואל, שלמה כל הבן הילוד היהור תשליחהו, כי הייתה נבואה שראו החרטומים של פרעה, ייוולד לבני ישראל בן שהוא יביס את מצרים ויוציא אותם לחירות. ובת פרעה לוקחת הביתה דווקא את משה. שגדל איפה? כן, שיח מצרים. ראי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. מה זה אומר? רש"י נכנס לעניין הרבה מלל, בדרך כלל רש"י מאוד קצר במילים. הרבה מלל, והוא אומר, מה זה משיתיהו? לשון הוצאה. משיתיהו לשון הסירותיו, כמו לא ימוש, משו. כן חיברו מנחם, ואני אומר שאינו ממחברת מש וימוש, אלא מגזרת משו. מה זה למשות? וכן ימשני ממים רבים, שמואל ב', כף ב' י"ז. כלומר, כל ההטיות האלה שהוא מדבר על מלשון למוש, אבל בעיקר למשות. מה זה למשות? הקללה הגדולה ביותר של האדם, בהמשך למה שאמרנו, שהאדם נשאר מכור ליצרים של הגוף. מכור למסגרת האמונה שהוא גדל עליה, של שטחיות, חומרנות, בינוניות וקטנות ראש, להקטין ראש. אבל יש תזה אחרת במין האנושי, להגדיל ראש, לחשוב מחוץ לקופסה, חדשנות, יזמות, סיכון, הון סיכון. איך יוצאים מן הקופסה? מישהו משה אותך מן הקופסה. כמו שנאמר במאמר חז"ל בתחילת מסכת ברכות, אין האסור מוציא את עצמו מבית האסורים, מתיר את עצמו מבית האסורים. אתה צריך מישהו שימשה אותך מבחוץ. ולכן ותקרא שמו משה, כי משה מסמל את אותה יכולת למשות, לגאול אדם משלשלותיו, לזה שהוא אסיר, מבית כלאו. איך זה יהיה? על ידי תודעה. למה תודעה? מכיוון שאותה משיעה, דרך אגב, שואלים גם, יש חז"ל ששואלים, איך, הרי משה ומשיעה זה בעברית. בת פרעה הייתה מצרית, מה היא ידעה עברית? אז יש דעה שאומרת שהיא למדה, כי היו לה הרבה שפחות עבריות, אז היא למדה עברית. אומר את זה דעת זקנים מבעלי התוספות. ואם תאמר ולא מצרית הייתה, ואיך קרא בלשון עברי, משה? יש לומר שהיא קראה בלשון מצרי שם שמשמעותו משה. והתורה קראו משה בלשון עברי. כלומר, אין סתירה. היא קראה לו בשם אחר, במצרית, אבל זאת הייתה המשמעות. אבל מה שחשוב זה השם שלו בעברית. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. אבל בואו נסתכל על זה. השם של הספר, ספר שמות, ולא במקרה קוראים לזה ספר שמות, נחזור לעניין, מה שלא נדעהו, לא נשיגהו, לא נדעהו בשם. למה יש בתורה כל כך הרבה שמות לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא? למה קוראים לנו כל כך הרבה שמות? ולכן מה שאמר לנו בעל הסולם, השם מגדיר את סוג התודעה שדרכה אנחנו תופסים או משיגים את בורא עולם. בורא עולם הוא אינסופי. עצמות הבורא אין לה שום הגדרה, הגדרה משון גדר, איך אפשר? אבל ברגע שהתודעה שלי משיגה משהו מבורא עולם, יש לזה שם. השם הוא בעצם כמו ששמו של אדם מייצג את התכונות שלו ואת היכולות שלו, כמו ששם של כל חפץ ובריאה. הדבר הראשון שאדם הראשון עשה בגן עדן זה לתת שמות לבעלי החיים, לתת להם קיום. כל שם הוא גם קיום. השמות של בורא עולם שהתורה משתמשת בהם מייצגים את מדרגות ההשגה של האדם. הם לא מייצגים את המדרגות של בורא עולם, לבורא עולם אין מדרגות, אלא האור האינסופי שלו, כשהוא זורם לתוך המימד הגשמי, הוא זורם דרך מדרגות שהמין האנושי יכול להשיג בהם תפיסה. אם נסתכל על המילה משה ונקרא את המילה הפוך, השם. מה יכול למשות אותנו מהקופסה, מן המיצרים, שמות השם? וזהו עיקרון החשוב כל כך בחוכמת הקבלה, שעל ידי השם אנחנו משיגים, ועל ידי ההשגה אנחנו משיגים מדרגה של תודעה, ועל ידי התודעה, רק התודעה היא זאת שגואלת. ידוע, אפשר להוציא את האדם מבית הסוהר, אפשר לפטור אותו מעבדותו חוקית, הצהרתית. כדי שהוא ייפדה, הוא חייב לעשות מעשה של לצאת, להימשות מן התודעה של העבד, ולקפוץ ולעלות ולהתעלות לתודעה של בן חורין. כל זה מופיע בשלבים בששת הפרשות של השובבים. לכן חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים, כי פעם אחת בשנה בליל הסדר יורדות המדרגות האלה ואנחנו יכולים להשתמש בהן כדי שהתודעה העליונה תוכל למשות אותנו מהמצרים שלנו, ובששת השבועות של השובבים שוב קורה התהליך הזה בשישה שלבים, שבהם אנחנו יכולים להיעזר בשמות הבורא כדי להימשות, להינצל, להיחלץ מתודעת העבדות. ולברור, כמו שאמרנו, לכל אחד מאיתנו יש תודעת עבדות מצרים אישית שלו, באופן יחסי. אחד הוא עבד לקורבנות במערכת יחסים עם אנשים מסוימים. ואחד הוא עבד לכל מיני דברים שגרמו לו טראומות בעבר. אין אדם שאין לו מצרים, כי היציאה שלנו ממצרים לא רק שהיא משחררת אותנו מעבדות לחירות, היא משחררת חלק מהבריאה לעבדות לחירות. וכאשר המין האנושי כולו יצליח להשיג את המדרגה הזאת של החירות, זה ביאת המשיח. וזה כתוב במפורש בנביאים. איך אומר הנביא ישעיהו? וגר זאב עם כבש וכן הלאה, נמר עם גדיר בץ, כי מלאה הארץ דעה, דעת, דעה את השם כמים על מכסים. אומר ירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם יודעים אותי. כלומר, הידיעה וההשגה היא ביאת המשיח. כשאנשים מגיעים לידיעה והשגה כזאת, אנחנו נמצאים בתקופה משיחית. כלומר, היכולת שלנו למשות את עצמנו מן הכלא שבו אנחנו כלואים. הכלא של אני לא יכול, של אי אפשר, לא מגיע לי, מה פתאום, איך אפשר, זה לא מתאים, מה יגידו, וכן הלאה וכן הלאה. משה, נקפוץ כמה שלבים, כאשר משה עומד בהר סיני, באירוע סנה הבוער, ומשה לא מבין מה העניין הזה ללכת עכשיו לגאול בני ישראל. אומר הארי הקדוש, כתוב שמשה שר לראות. שר בגימטריה, סמך ריש, 260. משה היה בטוח שהגאולה היא בשם השם, יוד קי וו קי, יוד והי וו והי. 10 מדרגות, 10 ספירות זה 260, כי שם השם 26, 260. אבל מאז שיעקב יורד מצרים עברו רק 210 שנים. אז משה רבינו בקונספציה מוחלטת, שזה לא היום, יש עוד 50 שנה, מה בורא העולם בא אליי עכשיו? אין, זה לא עכשיו. והוא מתווכח. כולנו שבויים בקונספציות. לכל אחד מאיתנו יש את המצרים הפרטי שלו, שעלינו לגאול את עצמנו משם. וזה על ידי ידיעה והרחבת הידע, וזה על ידי תפילה, על ידי מדיטציה, על ידי לימוד. כל מה שנמצא וכמוס בתורה, זה הכלים שבהם נוכל להימשות מהכלא התודעתי שבו אנחנו נמצאים. זה לא בורא עולם, זה איך שאני תופס אותו. אז בואו נראה את מהמקום הזה, איך הפסקה המדוברת נראית מוזר. אני קורא בשמות פרק ג', פסוק י' ג'. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרת להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר להם? פה משה קודם כל קורא לבורא עולם, האלוהים. לא אלוהים, האלוהים. פסוק י' ד', ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. כמה שטויות הוציאו מזה, בעיקר בתרגומים לשפות זרות. מסביר הארי הקדוש, בורא עולם אומר למשה, אתה טעית. הגאולה היא לא בשם יוד קי וו קי, הגאולה היא בשם א' קי יוד קי. ולכן אהיה אשר אהיה. מה זה אומר? קודם כל, השם אהיה מסמל אותה מדרגה שבתורת הקבלה נקראת בינה, או אימא אילאה. מה זה אימא אילאה? זה כשאני תופס את הבורא כאימא אילאה. תראו, האם נושאת את הילד בתוכה ברחמה 9 חודשים. זה לא קל. בהתחלה יש בחילת הריון וכן הלאה, ופה, ויש כל מיני תופעות של התנפחויות. זה לא קל. האם כשנולד הילד מסתכלת עליו האימא, על התינוק, ואומרת, תתבייש לך, מה עשית לי? עונש. לא רוצה, מה, נקמה. לא. האימא מחבקת אותו, מניקה אותו, כל. וגם בהמשך, האם הילד עושה לה איזה נחת? ממש לא. צרחות, לא ישן בלילה, גזים, כאבי בטן, כאבי אוזניים. ממש לא, לא קל. האם האימא מוותרת? לא, רוב האימהות ממש לא מוותרות, אחרת לא היינו פה. היינו נהרגים או גוועים כבר זמן קצר אחרי לידתנו. כאשר אנחנו תופסים את הבורא כאימא עילאה, אימא שאוהבת את ילדיה וחומלת ואוהבת ומחבקת ומאכילה ומפרנסת, למה? כי אתם הילדים שלי. זה שם אהיה. גימטריה 21. ולכן אומר בורא עולם למשה, אתה התבלבלת. הגאולה היא בשם אהיה. האם עם ישראל עשה דבר מה שמגיע לו 10 מכות? ניסים אדירים שמיליונים של אנשים היו עדים להם? מה עשינו בשביל זה? שום דבר וכלום. לכן גם ביציאת מצרים, מכת בכורות, ההארה העצומה שזכינו לה בליל הסדר, הסתיימה מיד למחרת. מדוע? מה עשינו בשביל זה? אכלנו צלי, כבש על האש, מצה ומרור, בשביל זה מקבלים הערה של נבואה. אם לא היינו מקבלים את ההערה הזאת, את האור העליון הזה, שפשוט העלה את רמת התודעה שלנו לרמה הגבוהה ביותר שאפשר באותה תקופה, אם לא היינו רואים חזון ונבואה כמו נביאים, היינו יוצאים ממצרים? בשום פנים ואופן לא. ללכת למדבר, אחר כך אנחנו רואים, הרי אמרנו לך, טוב שבטנו במצרים, ממותנו במדבר. כלומר, היה ויכוח. היו כאלה שאמרו, מה, לצאת למדבר? למה? בואו נשתלט, ניצחנו את מצרים, נשתלט עליהם, כל המדינה שלנו. לצאת למדבר, אתה צריך להיות כדי לשנות את העולם לנצח, להביא את התורה, לקרוע את ים סוף, כל הדברים האלה. למה מגיע לי? כי בורא עולם רוצה לתת לי. כאימא אוהבת, מחבקת, דואגת. אימא שתדאג שהילדים שלה יגיעו להכול, למלוא מיצוי הזכויות שלהם. זה שם אהיה. אז למה פעמיים? אהיה אשר אהיה. כאילו, בעברית גשמית, זה לא משנה מי אני. לא, זה מאוד משנה. היציאה של מצרים בשם אהיה, היא לא בנויה, לא עשינו כלום בשביל זה. היא בנויה על זה שבורא אוהב, עולם אוהב אותנו, כי אנחנו הילדים שלו. אבל יש פה עוד כמה סודות. אהיה אשר אהיה, אהיה אמרנו זה 21. עוד אהיה זה 20, זה 42. 42, או. זה מביא אותנו לשם בן מ"ב, השם של 42 אותיות. מה שידוע יותר כ... תפילת האנה בכוח. בתפילת האנה בכוח יש 42 מילים. ראשי התיבות של 42 המילים האלו נקראות שם בן מ"ב, שזה שם עוצמתי ביותר למשות את עצמנו מן הצרה והקופסה והמצרים. ולכן, בסידור התפילה, אחד הדברים הראשונים שאנחנו אומרים בתפילת הבוקר, אנה בכוח. מי שמדלג על זה, אוי ואבוי. לא משית את עצמך מן הקופסה. איך תעלה עכשיו למדרגות גבוהות של רוחניות בזמן התפילה? אנא בכוח. לכן זה גם מופיע כמה שנקרא גיבוי. קריאת שמע. הפסקה הראשונה בקריאת שמע, והיה עד ובשעריך, 42 מילים. הברכה הראשונה בתפילת עמידה, ברוך אתה השם עד מגן אברהם, 42 מילים. שם בן מ"ב. אם אתם רוצים לדעת יותר לעומק, להבין, אפשר פשוט לכתוב במנוע חיפוש שם בן מ"ב, חיים קבלה, יש דף גדול מלא וגדוש באוצרות של ידע לגבי זה, וגם איך עושים את המדיטציה הזאת של התפילה, של האנה וכוח, כדי לחלץ את עצמנו, להשתמש בשם בן מ"ב, שם של הבורא. כלומר, שאני מצליח להתמקד באותיות של השם הזה, אני יכול להתעלות מעל הגבול של ההשגה שלי של המציאות. ובדרך כלל, כל פתרון, איך שאמר איינשטיין, ההיגיון שהכניס אותך לצרה לא יוציא אותך משם. איך אני מוצא היגיון חדש? שם בן מ"ב. דרך אגב, אהיה אשר אהיה, דעה אחת זה 21 עוד 21. אהיה זה 21. אפשר גם 21 כפול 21. מה זה 21 כפול 21? 441. בגימטריה, א', 1, 441, 1 זה א', 40 זה מ', ת' זה 400. אמת. האמת. ולכן הגאולה היא בשם אהיה. כי זאת הגאולה מצד אימא הילה. ולכן הרי הקדוש מסביר כל הצירופי אותיות של בעצם התוכנה של יציאת מצרים, כי כל מכה ומכה זה איזושהי מערכת של גאולה פרטית אישית של כל אחד מאיתנו. אבל מה הייתה המכה הראשונה? דם. אם לוקחים את שם אהיה, מסביר הרי הקדוש, ועושים מה שנקרא ריבוע בשפת המקובלים, א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י' וה', בגימטריה, דם. זוהי מכת דם. כל מכות מצרים שואבות באיזושהי צורה את התדר העוצמתי שלהן משם אהיה, שזה בעצם, בואו נמשיך, ויאמר עוד אלוהים אל משה. רגע, אז מי מדבר, אהיה או אלוהים? לא, הגאולה ממקום של אהיה. אתה לא יכול להיגאל אם אתה לא מסתכל על בורא עולם ממקום של אמונה מוחלטת. שיותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להדק. יותר משאתה רוצה להיות מאושר, בורא עולם רוצה שתהיה מאושר. וזה לא מעניין אותו כמה מגיע לך. הוא ייתן לך את זה. אם לא מגיע לך, הוא כבר יסובב עליך כל מיני עניינים. עד שתילחץ מספיק כדי לעשות את העבודה ולשנות את מצב, את התפיסה שלך. פסוק ט"ו, שמות ג', ההמשך של מה שאמרנו. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אדוני בשם י' כ' ו' כ', אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי כ' יצחק ואלוהי יעקב, תחליטו, זה שם אהיה, זה שם אלוקים, זה שם י' כ' ו' כ'. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. יש פה המון סודות עצומים בתוך זה. אבל כאשר משה בא לפרעה ואומר לו את זה, אנחנו, זה ברור, ברור מה שקורה. הוא אומר, פסוק כ"ב בפרק ד', ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני בני בכורי ישראל. כלומר, שבעצם אנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו מדברים בעצם על הסמליות של הבן הבכור שנולד ממצרים ויוצא לגאולה. הרעיון הזה של האם האלוקית שמולידה את בנה בכורה בלידה סמלית, מופיע המוטיב הזה בהרבה מאוד דתות. מדוע? כי זה בעצם סוג של העתקה והגשמה של הסמליות שמופיעה כאן. שבעצם שוב, לידתו של עם ישראל כעם וצאתו מעבדות לחירות, היא בעצם ביטוי של הרעיון האדיר הזה, שכל אדם באופן אישי, פרסונלי, חייב לעבור את תהליך הלידה הזה ממצרים, מצב שהוא עבד למצב תודעה שהוא בעצם בנו בכורו של הבורא עולם. ומכיוון שאני בכורו של בורא עולם, מה שאנחנו מכירים, מישהו זורק זבל ברחוב על הרצפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? ואז הוא אומר, מה, זה של אבא שלי? והתשובה של הזוהר, כן, זה של אביך שבשמיים. כי אין עוד מלבדו ומלוא כל הארץ כבודו, הכל שלו. ואם אתה מזהם את הבריאה, אתה מזהם את המפעל של אבא שלך, בני בכורי ישראל. לכן גם ההבדל בין העבד שממש לא אכפת לו ולא מעניין אותו, מה אכפת לי? שיזדהם, שיישרף. לעומת הבן הבכור שלוקח אחריות על כל מה שקורה לו וכל מה שקורה סביבו, כי מדוע? זה של אבא שלי. זה בני בכורי ישראל. כאשר משה מגיע למצרים, פרק ה', ואחר כך באו משה, ואחר באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל. מה מסמל שם י' ק' ו' ק'? הוא מסמל את החיבור האלוקי לעולמות הרוחניים העליונים ולשפע שזורם. זה הקו. בניית הקו הזה זה השורש של המילה תקווה. תקווה הכוונה אלה שיודעים ליצור את קו. מה הקו הזה אומר? מה התקווה אומרת? שכל מה שקורה, יש לזה תכלית. ומהי התכלית? הגאולה. הגאולה, כלומר, שאני אגיע לבטא את השפע האינסופי שבורא העולם ייעד לי ולכל בן אנוש אחר. מה התגובה של זה תקווה? איך מחזקים את זה? גם כן אפשר להיכנס לערוץ הזה ביוטיוב, לב קבלה TV, אוקיי? ולחפש צעדים בסיסיים במדיטציה של קבלה. ואז יש את המדיטציה, איך משתמשים בשם י"ק ו"ק כדי לבנות קו של חיבור של כוח, כי כאשר יש לאדם תקווה בטוב, יש לו את האומץ, את הכוח, את העקשנות, כושר ההמצאה, יכולת העמידה, וזה אומר שזה סוד ההצלחה בכל קריירה ובכל אתגר בחיים. זה כבר תוצאות של מחקרים בינלאומיים פסיכולוגיים. איך אנחנו בונים את התקווה? זה שם השם. הקו הזה מסביר לנו הרי הקדוש על ידי הכישוף האדיר של מצרים. כל מצרים הייתה סביב עניין אחד, כישוף, כישוף שחור. כמה סרטים עשו על הנושא הזה? מומיה 1, מומיה 2, מומיה 3, קללת הפרעונים, וכן הלאה, כל הפירמידות, כל המקדשים של מצרים, כל התגליות, הם היו אובססיביים על הרעיון הזה, והרעיון של מה? איך אתה יוצר שליטה ללא מצרים על כל כך הרבה עבדים, שמשלמים לך מיסים ועובדים עבורך וכן הלאה, כי מצרים בשיא גדולתה שלטה עד מעבר לסוריה. ושהיא עבדה את כל העמים האלה, את כל הנחלות האלה. בכוח יש מצאו את המקדשים שבהם היו ממש מקללים את מלכי הערים כדי לשמור אותם כעבדים, בתודה שלא מגיע לך את האפס כלום, תגיד תודה שאנחנו לוקחים ממך את כל מה שיש לך. שפרעה שומע את זה, מה התגובה שלו? פסוק ב', ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו? מי השם אשר אשמע בקולו? י' ק' ו' ק'. אומר הרי הקדוש, פרעה היה אסטרולוג אדיר ומחשף עצום שאין כמותו. הוא ידע בדיוק שאין תקווה. שעל ידי הכישוף האדיר של מצרים, אי אפשר להתחבר לשם השם, אי אפשר להתחבר לכוח של התקווה. המצרים הצליחו להשליט ענן שחור של חושך וחוסר תקווה, דיכאון ועצבים. עד היום אנחנו רואים, הדרך הכי יעילה לשלוט על אנשים, זה לדכא את התקווה בתוכם שיהיה טוב. כל משטר דיקטטורי בנוי על זה. איך אתה יודע שזה דיקטטורי? זה רציני, זה מדכא, זה מדבר על כך שיש אנשים שיש להם את הזכות, ומי אתה? אם יהיה לך את הזכות לשרת אותם ולהקריב למענם, כל ברצינות, ולכן מי שמכיר צריך מאוד להיזהר מאנשים שלא יודעים לצחוק זה עם זה, לצחוק זה על זה, בעיקר לצחוק על עצמם ועל המצב שלהם. אלה הכי מסוכנים, כי אלה לא מאמינים בתקווה. אין להם חיבור עם השם. אין מי שימשה אותם. לכן פה הוא אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? כלומר, אומר הרי הקדוש, פרעה כופר במציאות י' ק' ו' ק'. כלומר, כל השמות האלה שאנחנו עומדים לאורך שש הפרשיות, הם בעצם משחק של פיתוח תודעה, כי אם, תראו, ילד שבא לבית ספר, והוא בא מבית שבו ההורים שלו, אנחנו מאמינים בך, אתה גדול, אתה חכם, אתה מוצלח, אתה ככה וכן הלאה, ודורשים ממנו, תיקח אחריות, אל תבכה, אתה לא קורבן של אף אחד. ילד כזה שבא עם כל כך הרבה אהבה, וכל כך הרבה תמיכה, וכל כך הרבה העצמה, ברור שבבית ספר ואחר כך הוא יהיה הרבה יותר מוצלח. לעומת זה, אם ההורים אומרים, אתה כלום, לא תגיע לשום דבר, אתה אפס, לא תצליח בשום דבר, וכל דבר קטן, טוב, במילא הוא קטן, הוא לא יודע, אנחנו נעשה את זה בשבילו, ולא נותנים לו לקחת אחריות. שתי תפיסות מציאות שונות לחלוטין. ברגע שהאדם תופס את עצמו כתפיסת הסביבה כי הוא אפס, אז ככה הוא יתנהג, קורבן מסכן, ותמיד הוא מאשים, הוא לוזר, הוא מפסידן מקצועי. לעומת זה, אלה שהם המנצחים הגדולים, זה אלו שבעצם השיגו תודעה רחבה, גבוהה, של חירות. חומר חירות שאומרת מה? לא רק שמגיע לי הכל, בורא עולם ברא, לתת לי את הכל ויהיה לי טוב ועוד יותר טוב, כי הוא ברא ואני לא יכול לעצור את זה. אפילו הטיפשות שלי לא תעצור את זה. אם זה לא ייכנס מפה, זה ייכנס משם, אני רק צריך להאמין בזה. וזה בעצם הסיפור של עיקר התקופה שלנו. פרעה כופר בקיומו של השם, בקיומו של כוח חומל, מחבק, משפיע חסד, שאומר לכל אדם יש תקווה, כי הוא נברא בצלם. לכן גם, כדי להוציא אותנו מהגלות בתקופה הזאת, אותו פסוק מפורסם שאני קורא מדי פעם, יותר מאשר רק בפרשת שמות, מופיע פרשת שמות בזוהר, סעיף צדיק וב. רבי שמעון נשא את ידיו ובכה ואמר, אוי למי שיקרה באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיקרה ויוכל להימצא באותו זמן. מפרש, אוי למי שיקרה באותו זמן של הגאולה, משום שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את היעלה, את השכינה, יסתכל מי עומדים עמה, בכל אלו נמצאים עמה, ויסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד. ולא יהיה נמצא צדיק שכתוב והביט ואין עוזר. אתה מסתכל מסביב. כמה צדיקים אנחנו רואים שבאמת בתודעה של חירות אמיתית. שם לא מחפשים לא את הפוליטיקלי קורקט ולא את הפחד ממה יגידו רבנים אחרים. ולא מה הפחד מה יגידו אומות העולם ומה הפחד מה יגידו אלה ומה הפחד. ומה שמניע אותם זה האמת והשמחה וההצלחה והניצחון. בכל מה שאדם עושה. ושאתה שומע אותם, אתה רק מרגיש התעלות ותקווה וחשק להתקדם וכן הלאה. ובעיקר אמונה, וסבלנות, וסובלנות, ויכולת התמודדות. והביט ואין עוזר, וכמה צרות הצרות יהיו לישראל. אשרי מי שיקרה וימצא באותו זמן, משום שאותו שיתקיים בזמן הוא באמונה, על כך צריך לעבוד, על האמונה, החיבור, אמן. שזה היכולת לחבר את שם י' ק' ו' ק' 26, עם שם א' ד' נ' י' 65. ביחד זה אמן של אמונה. כי השם, שם השם, זה הכוח האלוקי שמשפיע את החמלה ואת האהבה, והשם א' ד' נ' י' זה דין, זה מצידנו. אבל להפוך את הדין לכלי לקבל את החסד. בחיבור מושלם שכל מה שקורה הוא אך ורק לטובה ורק לטובה. מי שיתקיים בזמן ההוא באמונה, אומר רבי שמעון, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. הזמן ההוא כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, והזוהר מסביר במקום אחר, כצרפתים כצרוף את הכסף, וגם הארי הקדוש מסביר, הכסף והזהב שקוראים אותם בהרים, הם לא נראים כמו כסף, זהב נראה כמו לכלוך. צריכים לצרוף אותם, מצרים, כור הברזל, להכניס אותם לכור ברזל, להרים את הטמפרטורות, ומהחום האדיר של האתגרים והלחץ, הלכלוך נשרף, והזהב מותח ונקבע והופך למתכת יקרה. אנחנו עוברים עכשיו תקופה של היתוך, של לחץ אדיר. האמונה היא זאת שמביאה אותנו להיות זקים כמו הכסף והזהב. ואיך אנחנו יודעים שזו התקופה שלנו? הנה, סעיף צדיק ח', אבל אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל וכל העמים, מלכיהם התייעצו יחד עליהם. מועצת, מועצה של כל העמים בעולם. מתי הייתה מועצה של כל העמים בעולם שמגנה באופן שיטתי את עם ישראל? אף פעם בהיסטוריה לא כזה דבר. אז היו הרומאים נגדנו, כל היתר מהעולם לא אכפת להם איתנו. עד לא מזמן באמת לרוב העולם לא אכפת מאיתנו. היום גם עמים שפעם לא אכפת להם איתנו, שמעו עלינו או העריכו אותנו אפילו, היום מצטרפים למועצת הגינוי של האומות המאוחדות, שמאוחדות בגינוי של ישראל. כל העמים, אף פעם לא היה מצב שכל העמים ומלכיהם, שזה הופך להיות נורמלי להיות אנטישמי, יעצו יחד עליהם, מעוררים כמה גזרות רעות, וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבון הצרות הצרות, והאחרונה משכחת את הראשונה. אנחנו בזמן הזה, בתקופה הזאת, וזה הזמן שפה, לכן השישה שבועות האלה, הם יותר עוצמתיים מאשר כל שנה ושנה. ועלינו לקחת את ההזדמנות, ובאמת להתמקד בשישה שבועות האלה, על הגאולה, הגאולה האישית של כל אחד מאיתנו. שכל באמת הכבדות והלחץ והקושי וכן הלאה, כל זה לטובה, רק לטובה. אני בעצם מבין שהקושי, הדין, א' ד' נ' י', הוא בעצם הזדמנות לגילוי של החסד והרחמים י' וה' ו' וה'. ביחד, אמן, אמונה. בהצלחה לכולנו, ולכן חייב כל אחד מאיתנו לראות את עצמו יוצא ממצרים, ובכוח הזה אנחנו נראה ניסים ונפלאות ושינויים לא רק פרסונליים, גם כלליים. שהמין האנושי יתחיל להצטרף לכל הסיפור. תודה רבה, בהצלחה לכולנו.